שלום וברוכים השבים כאן למרכז פסגה חרדי ירושלים. חזרנו שוב לשיחות על סמכות. יחד איתי נמצא כאן ידיד ותיק. תן לו להציג את עצמו.
שלום יהושע, שמי צלי כנוף. אני בעל תואר שני, מרכז בבית ספר שנוער חרדי בסיכון בירושלים. ולאחרונה גם פניתי לתחום הטיפול וכרגע לומד פסיכותרפיה.
והאמת שהסיבה שאני קורא לך פה היום הוא, פעם קראתי איזשהו מאמר שהכותרת שלו הייתה מי מפחד מעונש, וכמובן המסקנה של המאמר שאנחנו מפחדים מעונש לא פחות מתלמידים. וראיתי אותך בעבודה מהמקום של הסמכות הזה וכאחראי על הסמכות, לא פעם עושה צעדים מול הנערים והתלמידים שהם היו צעדים לא קלים לתלמיד. בוא נגיד דוגרי, קיבלו אנשים, תלמידים ישלחו הביתה, תלמידים החרימו להם חפצים, תלמידים, הרבה דברים שנעשו. תמיד הפתיע אותי אחרי זה היכולת שלך לחזור לקשר עם התלמיד. זאת אומרת, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על הדמות המשמעותית בחיים של לא מעט מהתלמידים האלה, וגם היום כבוגרים, אבל ודאי כשהם היו בבית הספר, הייתה דמות מאוד משמעותית בחיים שלהם. ואיך אני באמת מאזן בין המקום לצורך הזה, כן? אני תלמיד, להפעיל עליו סמכות, ובאותו מקום משמר את הקשר המשמעותי שלי עם התלמיד, ולא מאבד אותו.
טוב, שאלה מאוד מעניינת. אני אענה לך מכמה חלקים ומהניסיון שלי. ילדים, נערים, צריכים סמכות. חייבים סמכות וחייבים גבולות, ובטח ובטח נערים מהסוג שלנו שאנחנו מתמודדים איתם. כן. ברגע קבלת העונש, הנזיפה, הם מגיבים בצורה לפעמים קצת אמוציונלית, ובואו לא נשכח שאנחנו כמבוגרים, נניח שני מבוגרים, יש ביניהם מחלוקת או יש ביניהם איזשהו ריב מסוים, אז תמיד אנחנו שומרים על גבולות מסוימים, כי אנחנו זוכרים את הבסיס של הקשר שבנוי על הערכה, אהבה, אמון. והמטרה שלי מול התלמידים היא באמת קודם כל לבסס קשר של אמון, אהבה והערכה. כשאני פוגש אותם במקומות הפחות טובים שלהם, במקומות שהם יותר צריכים אותנו, ואני שמה, אז הרבה יותר קל להם לקבל ממני גם דבר שהוא כביכול קשה להם, כי הם יודעים שיש פה בסיס של אהבה.
זאת אומרת, אם ניקח צעד אחורה, צריך קודם כל שיהיה בסיס. דיברנו במפגש הקודם שהיה לי עם הרב בינדר, שבאמת המצע של משמעת זה אהבה, המצע של משמעת זה אמון. אז פה אתה אומר גם המצע של משמעת זה אהבה, קודם אנחנו צריכים ליצור אהבה, ואחר כך אנחנו רק על זה יכולים לבנות משמעת.
תראה, אני חושב שקודם כל, אם אתה מדבר איתי על הסטפ הראשון, על הצעד הראשון, אז הוא קודם כל כן לשים את הנערים בגבולות מסוימים. קודם כל יש גבול מסוים. בתוך הגבול הזה, בתוך הריבוע הזה, אני אתן לך את הכל, אני אהיה בשבילך בהכל. אבל קודם כל יש ריבוע מסוים. מה שמזכיר לי סיפור של מחנך שהיה אצלנו, התחיל אצלנו לפני הרבה שנים, והוא לא הגיע מתחום ההוראה, הגיע מתחום הטיפול דווקא, והוא נכנס לכיתה ט' והיה מאוד מאוד נחמד עם התלמידים, והם הגיבו לזה בצורה לא טובה, פשוט לא ספרו אותו. ואז הוא יצא אליי כרכז, ובא לי תייעץ איתי ואמר לי, תקשיב, אני כל כך נחמד אליהם, למה מתייחסים אליי ככה? אמרתי לו שלפעמים נערים וילדים מתרגמים נחמדות כחולשה. אמרתי לו, קודם כל הם צריכים להבין שיש מנהיג בכיתה, שיש מי שמחליט בכיתה, והדברים הולכים לפי מה שאתה מחליט, ולפי כללי המשמעת שלך. לשים בעצם את הגבולות ולתחם. ברגע שאתה מתחם, אחרי שהם כבר מבינים את התיחום, שם אתה יכול כבר להראות להם אהבה, וכמובן הצעד השלישי הוא גם להראות להם סמכות, ולהראות להם יותר קשיחות, שהם כבר מכירים את הצד האוהב שלך, ואת הצד שאתה באמת נמצא בשבילהם.
אז אם אתה אומר זה סוג של סנדוויץ', זאת אומרת, אני מתחיל בפרוסה, ואני יוצר גבולות גזרה, אחרי זה אני דואג שיהיה פה מרח מאוד טעים בתוך הסנדוויץ', ואחר כך אני יכול לשים את הפרוסה השנייה שהיא אירוע המשמעת או העונש שאני אשים כשלא ישמרו לי על החתיכת פרוסה למטה.
אני חושב שהבאת דוגמה מצוינת, כי אחרי הכל אנחנו תמיד גניטם ונזכור את טעם השוקולד באמצע הסנדוויץ'.
עכשיו בוא נשאל אותך שאלה אחרת. אני רוצה לחזור לשאלה בהתחלה. אני ראיתי אותך עושה את זה לא פעם, ותמיד זה היה משהו מרשים. כשאתה רואה תלמיד, אתה נותן לו שיחת משמעת, נזיפה ואפילו עונש, ואתם מצליחים לצאת מהחדר מחובקים.
אני אסביר. הנערים האלה בעיקר מחפשים יציבות בחיים שלהם. ושאנחנו מביאים להם את המשהו היציב הזה, די צפוי. משהו שרוב התלמידים שלי יודעים מה שהם יעשו, מה תהיה ההשלכה של זה, הם אפילו מוכנים לזה, ומתכוננים לזה. אז אני חושב שקודם כל הם באמת צריכים להבין את הדרך שלך, שמבינים את הדרך.
סליחה שאני קוטע. אז אם אני עכשיו מגיע אליי מורה בתחילת דרכה, הולכת לחנך כיתה א' בבית יעקב, או רבש עכשיו הולך לחנך כיתה ו' בתלמוד תורה, היית אומר לו שהדבר הראשון שהוא צריך לעשות, זה לדעת א', מה הם גבולות הגזרה שלו, זאת אומרת, מה הוא הולך לאשר ומה הוא לא הולך לאשר, וב', מה הולכת להיות התגובה שלו.
כן. אוקיי. אני חושב שיתרה מכך, להודיע להם מה תהיה התגובה שלו. שילד יעשה כך וכך, התגובה שלי תהיה כך וכך. סוג של מדיניות של אין הפתעות. אתה עשית את המעשה הזה, יכול להיות שברגע אותו רגע לא חשבת על ההשלכה, אבל ידעת את ההשלכה. כרגע אתה משלם על מה שעשית. וזה בסדר.
ואיך אני מנהל את השיחה הזאת? אחרי שתכננתי את עצמי, הבאתי, איך אני מנהל את השיחה, איך אני יושב בחדר עם תלמיד, ואני מצליח להגיע לסיטואציה שאני מצליח לנהל איתו שיחה בכלל.
נניח ולקחת החלטה שאתה שולח אותו הביתה או מזמן את ההורים שלו, קודם כל לעשות את זה בצורה אמפתית וכואבת, להגיד לו וואי, אני מאוד מצטער שאני צריך לעשות את זה, מצייר אותי שהגענו למצב הזה, חבל לי שעשית את זה.
ואם זה קרה תוך כדי שיעור, אני עכשיו מורה בכיתה, אני עכשיו התלמיד הפריע, אני רוצה להגיד לו תכתוב 30, 40, 50, 60, 100, 300 פעם, אני לא מחזיק מזה אגב, אני מאוד מחזיק מתכתוב שתי פעמים, תכתוב חמש פעמים. אני חושב שהעונש הכי גדול שאפשר לתת לתלמיד זה תישאר 30 שניות אחרי הצלצול. זה הרבה יותר גרוע מאשר להשאיר תלמיד הפסקה שלמה. אבל זה נושא אחר. אמרתי לו את זה עכשיו בשעת השיעור, אין לי זמן עכשיו להתעכב בשיעור, מה היית ממליץ לי לעשות?
הייתי ממליץ, תראה, שאני מראיין נערים לבית הספר שלנו, אז אני הרבה פעמים רעיון מודיע להם מראש. אני אומר להם, יכול להיות פעמים שהמחנך טועה, שהמורה טועה. יכול להיות. יכול להיות שהחבר שלי אתך דיבר, וסתם הוא נפל עליך. כרגע המורה לא במצב לנהל איתך דוסי, יכול לוויכוח. תצא החוצה, תיגש אל המורה בדרך ארץ בהפסקה, תביע את טענותיך בצורה מכובדת ובדרך ארץ, ואני בטוח שהמורה, מחנך, יקשיב לך, ואם צריך אפילו יתנצל. אני הייתי מציע גם למחנך וגם מורה. איך אומרים, העונש לא בורח לשום מקום. תנשום, אתה יכול להגיד לו, תמתין לי בחוץ, ואולי בהמשך תראה שהבירה בשיעור היא לא השתנתה כביכול, ו... הוא לא היה השם המרכזי לכאורה, ואתה תיגש אליו בפרספקטיבה שונה בהפסקה.
זאת אומרת, מה שאתה מציע דבר ראשון, הייתי אומר, מותר לי כמורה להוציא תלמיד החוצה, לטפל במה שאני עושה כרגע, וגם יכול להיות אם אני לוקח את הסיכון שאני טועה. אבל חייב להיות אחרי זה איזשהו, קודם כל, פסק זמן בשבילי לנשום, שאני ארגע, גם אני עברתי אירוע משמעת, לא כן. משנה אם אני המשמיע או המושמע, וגם לנהל שיחה.
כן, השיחה היא מאוד חשובה. אני אומר שוב פעם, גם לפני וגם אחרי. גם אחרי, שאלת איך אני יוצא מחובק עם ילד שאני שולח אותו הביתה או נותן לו איזה עונש. אני באמת יושב מולו ואומר לו, תקשיב, אני מצטער לעשות את זה. הילד ישר יגיד לך, למה אתה עושה לי את זה? אז הוא צריך להבין, ואתה אומר לו, לא, אני לא עשיתי לך כלום. אתה משלם כרגע על ההשלכה של מה שאתה עשית. זה ההשלכה של מה שאתה עשית. ואני מסיע שבפעם הבאה תנסה לחשוב לפני מה יכול לקרות.
שיחה שאני קוטע, אני חייב לקטוע עכשיו, אתה אומר פה דבר, עוד נקודה שאני לא יודע אפילו אם שמת לב שאמרת אותה, אבל המקום הזה שבו אני מחזיר את האחריות חזרה לתלמיד, גם על העונש שנתתי לו.
לגמרי. לגמרי, לגמרי, ואני חושב שזה צריך להיות דו צדדי. זה אומר שילד יושב בשיעור, מפריע לך. הוא לא מפריע לך. אני, שאני מדריך מורים, הם מגיעים אליי, הם אומרים לי, הוא איחר לי, הוא הפריע לי, הוא הורס לי את השיעור. הוא לא הורס לך, הוא לא הפריע לך, והוא לא קם באג'נדה בבוקר למרר לך את החיים. הוא קם בבוקר ומפריע לך כי הוא לא מבין את השיעור, יש לו קושי לימודי, יש לו קושי בבית, משעמם לו, השיעור לא מעניין אותו, אין לו שום אג'נדה להפריע לך. והנקודה היא שאנחנו ברגע שאנחנו לוקחים את זה אישית, לשני כיוונים. כמו שאני מגיע אליו, אני אומר לו, תקשיב, העונש, אני לא לוקח אישי את מה שאתה עשית בכיתה. אני יכול מאוד להצטער מזה שהפרעת לי והרסת לי את השיעור כביכול, ואני ממליץ אפילו גם לשתף את הילד, לשתף את הנער, להגיד לו, חמודי, אתה יודע שאני אתמול בלילה ישבתי שעתיים והכנתי את השיעור הזה בשבילכם? אני לא מאשים אותך, אבל תנסה להבין מה אני מרגיש גם. כי כן היה לי מטרה פה להעביר חומר מסוים. עכשיו אני יכול להבין שזה לא עם מקום רע, לא באת להפריע לי, לא באת להרוס לי, אין לך שום מטרה כזאת, אנחנו חברים טובים אפילו. אבל תבין את ההשלכה של זה, ולהסביר לו את ההשלכות. כשמחנך או מורה מגיע אליי בצורה באמת ככה דרמטית ונחרצת, הוא שקרן, הוא גנב, הוא זה, אני אומר לו, יכול להיות, אבל תנסה לחשוב בשביל מה אנחנו פה, בשביל ללמד אותו לא להיות שגרן ולא להיות גנב.
אתה הקפצת לי פה איזושהי שאלה. יש לי תלמיד, אני יושב איתו, אז בוא אני אלך על הפרוטוקול. יש פה איזשהו פרוטוקול שאתה מציב, והפרוטוקול הזה יצרתי את הסנדוויץ' הראשוני, שבו שמתי את הלחם והצבתי גבולות, שמתי מעל זה את הממרח, שזה באמת הקשר והחום והאהבה שיצרתי בתוך המסגרת הזו, ושמתי מעל עכשיו את השיחת משמעת, וניהלתי שיחה עם התלמיד. אני קורא עכשיו לתלמיד לשיחה, גם נשמתי עמוק, אגב, שוב, גם אני חוזר חזרה למשל לפרוטוקול שאמרת, תלמיד מפריע לי בכיתה, אני לוקח נשימה עמוקה, מותר לי להוציא אותו עכשיו או לנטרל את המעשה, אבל העונש הסופי לא יקרה עכשיו, אלא בשיחה איתו, ואני יושב איתו עכשיו בשיחה, והוא משקר לי בשיחה הזאת. דעות שהוא משקר לי עכשיו, מה הצעד הבא שלך במצב כזה?
תראה, לרוב אני נותן להם ליהנות מהספק. אם אני בספק, אז אני פוסק לטובתם. אני מעדיף לתת בילד אמון, ושהוא ילך הביתה עם התחושה שהרב האמין לי, ושיקרתי אותו ולא נעים, ואני מרגיש לא בסדר עם זה, כי לא הרבה פעמים, זה ילדים שלא הרבה פעמים נתנו אמון בחיים. מאשר שהוא אמר לי משהו אמיתי, ולא האמנתי לו, והוא מסמן לעצמו עוד וי על עולם מבוגרים, שאין עוד מבוגר לא מאמין לי.
זאת אומרת, המחיר של לא להאמין הוא הרבה יותר גדול, מהמחיר של להאמין ולצאת, אני יודע, פרייר.
כן, כן, בסופו של דבר אנחנו מסתכלים מה בונה את הילד. כמובן שאם מדובר פה באיזשהו שקר, איך אומרים, מול הפנים מה שנקרא, אז כמובן שהוא צריך לדעת שעומד מולו בן אדם ולא... איזשהו, כמו שאתה אומר, פרייר, שזה. אז כמובן שצריך כן לשקף לו את זה, וגם לדבר איתו על העניין של הלקיחת אחריות. לא לפחד להגיד את האמת. אני חושב שאפילו ברגע שכמדיניות, ילד שהגיע ואומר את האמת, אני לא חושב על לבטל את העונש לחלוטין כמשהו... שאנחנו נעסיק את המטרה, אבל כן איזשהו מקום להעריך את זה, ואולי להמתיק קצת את העונש, ולהגיד לו במילים ברורות, אני מעריך אותך על זה. בסופו של דבר, אנחנו כמבוגרים, כמחנכים, אנחנו צריכים לאפשר לתלמידים, ילדים שלנו, לבוא ולדבר איתנו על הדברים שהם גם פחות נעימים, אם זה שקר, או אם זה משהו רע כביכול שהם עשו. אני הייתי לא מזמן אצל חבר בבית, ביקרתי אותו, והוא מאוד ככה קצת התגאה במתבגרים שלו שהם עושה דברו, ככה ממש סוג של שולט בבית, תיקח את זה, תעשה את זה, ומאוד ככה חיילים, סוג של חיילים, והתגאה בזה. ולאחר מכן דיברתי איתו על זה ואמרתי לו, אם מחר הילד שלך עשה משהו, הוא יסתבך באיזה משהו, או שיעשה משהו לא בסדר, מי הבן אדם הראשון שהיית רוצה שהוא ישתף? אז הוא אומר, כמובן אותי. ואמרתי לו, תקשיב, בצורה כזאת אני לא בטוח כמה הילד ירגיש בנוח לשתף אותך, כמה הוא לא יפחד לשתף אותך, כמה הוא לא יפחד מהתגובה שלך. אז באמת זה להחזיק מקל משני קצוות, הרבה פעמים. מצד אחד הסמכות והגבולות, מצד שני האהבה והנתינה והקבלה והאכלה. האכלה שהילד יודע שהוא יכול לבוא ולהגיד לך גם דברים פחות נעימים שהוא עבר או שהוא עושה.
אכלה בלי לוותר.
אכלה בלי לוותר, כמובן. כמובן אני תמיד אומר למחנכים ולהורים, אל תוותרו להגיד את דעתכם. אתם יכולים תמיד להגיד את דעתכם, ואל תוותרו להגיד את דעתכם. מצד שני, כן לדעת שאם הילד עשה משהו לא בסדר, הוא יודע שהוא יכול לבוא ולספר לך, ולשאת מזה בשלום, מה שנקרא. כי אחרי הכל, אנחנו מאוד היינו רוצים להיות שם בשבילהם.
טוב, זה מרתק. אני חושב שזה דורש שיחה בפני עצמו. לצערי הזמן שלנו ככה לקראת סיום, ובאמת כמו שאתה אומר, זה להחזיק את המקל משני קצוות. אני אהבתי את הסנדוויץ' שאמרנו בהתחלה, שבאמת אם אני, גם אם אני לוקח את המשמעת ושם אותו משני הזדים ובאמצע שם את החום ואת האהבה, בסוף הטעם שאני אתאם הוא הטעם של, של הממרח הרבה יותר מאשר הטעם של הסנדוויץ', אבל הממרח הופך להיות משהו מזין וטעים. זאת אומרת שאם אני לוקח חום ואהבה ועוטף אותו, תגילים, אתה מסכים הרעיון הזה, ועוטף אותו באמת בלחם, בלחם שלי, בכללים, בגבולות, ושם את הכל ביחד, בסוף זה יוצא משהו מאוד טעים ומזין באותו זמן.
כן, דגש הוא על הטעים והמזין, כן, בהחלט, כשהמתוק הוא העיקר, אז הרבה יותר קל לנו לאכול את הלחם, כי ילדים כולנו זוכרים שאכלנו את הלחם לא פעם ולא פעמיים את הסנדוויץ' בגלל השוקולד שיש בפנים. אז הסמכות היא באה לידי ביטוי הרבה פעמים על בסיס של המתוק כביכול של האהבה.
וזה מעניין, כי זה הופך גם את הסנדוויץ' עצמו למשהו מתוק.
כן, זה הופך את הכל למתוק.
טוב, אהב צלי, שאנחנו נזכה באמת לחיים מתוקים.
אמן, אמן.
ותודה רבה, אני מאוד החכמתי. אני מאמין שכל מי שמקשיב לנו גם כן החכים. וישר כוח, תודה רבה.
תודה רבה לך, היה לי לעונג. לא